יותר למעלה בעניין. וזה אנחנו לומדים, ככה רגיל לבימורי הרב הנביא רצה לומר, שמה שאומר ויהיו עיניך רואות את מוריך, אוזניך תשמענה דבר מאחוריך. זה הפסוק. זה, הכוונה היא לא רק בזמן שאתה יושב ולומד, אלא להסתכל לראות את המורה. אלא גם כאשר אתה שומע דבר מאחוריך, דבר שנאמר כבר שנים, ואפילו כבר מסתלק המורה והלך לעולם שכולו טוב, ושומע דבר מאחוריך, מה שהיה פעם, מהעבר, הקרוב או הרחוק, אתה תצייר לך את הדמות של הרב שלמדתי מן התורה ותראה אותו כאילו הוא עומד ניצב לך. אני יודע אם אני ראוי ללמד הרבים מתורתו של הרבים זצ"ל, לתורתו של אבא זצ"ל, של כל החבורה הקדושה שהקיפה את הרב, אבל ודאי שיש לי מעלה אחת שאין לה רוב היושבים כאן, כל היושבים כאן. זכיתי להיוולד בתוך הבית ואת אבא זצ"ל ואת הרב זצ"ל ולראות אותם, לשמוע אותם באופן אישי. אולי הזיכרונות הללו הם הרבה יותר מאשר התורה. התורה שמסתם יכול כל אחד ללמוד, התורה שבעל פה ושומעים אותה מפי הרב זה משהו אחר, וכשלא מבינים חי מתחילים להבין מה ששמעו מקודם. אני חשבתי לנכון לפתוח את השיעור הזה, אולי בעזרת השם יבואו שיעורים אחרים אחריו, קצת לדבר על הרקע האישי של הרב זצ"ל מצד אחד ושל הרב הנביא זצ"ל מצד שני ומה שקישר אותם, ואולי בתור זה דברים שידועים רק לאלה שהם מקרוב עקבו אחרי הכתבים ואחרי הזיכרונות של הרב הנביא זצ"ל. עיירה בפולין ליטאית או בליטא, שהיום דווקא נמצאת מבחינה גיאופוליטית במדינה שקוראים לה בלרוסיה. ואני מתכוון לעיירה הידועה, עיירה שהייתה אז עיירה יהודית מבורכת בשם רדין. כשאומרים לסתם יהודי רדין, הוא מיד חושב על החפץ חיים. שהיה בעיר הזאת, בעיירה הזאת, הוא מישיבתו עשרות רבות של שנים. במשפחתנו שדיברו על רדין, אז חשבו על הדוד שהכרנו אותו, הגאון המוחסנדר הלוי קופשטיין זצ"ל, שהיה הרב של רדין, קראו אותו בירושלים, ביידיש דרדן הרוב, ואשתו הרבנית פנינה, זכרונה לברכה, אישה חכמה, משכילה ויפה ולומדת בתורה, בקיאה בתורה שבכתב וגם קצת בתורה שבעל פה. שמה היה לשון היידיש פרל ושמה העברי פנינה, והיא הייתה אחותו המבוגרת של הרב הנביא, הגדולה ממנו. היא הייתה אשתו של הרב של רדין, של מוטה סנדר, שהיה גאון בתורה, צדיק מופלג, היה לוי וחיבר ספרים על ענייני הלוויים ועל מצבתו חרטו שהוא דן את ישראל 40 שנה בעיר רדין. מספיק לומר שאם יש לך בעל בית כמו החפץ חיים ואתה הרב שלו, וכאשר מגיעים לשאלה, לשאול שאלה בתורה, אז הוא שולח אליך את בני ביתו לשאול ממך את השאלות, למרות שהוא יכול לפסוק בעצמו, אז צריך לבוא למדרגה, מי שראוי להיות רבו של החפץ חיים. זוכר שדודתי זכרונה לברכה הייתה מספרת שכל ערב פסח הייתה רבנית של החפץ חיים נכנסת אליה, האם הם לא היו קונים כלים חדשים, היה עוני בין היהודים. אם היו מגיבים, היו מכשירים את הכלים בפסח. היום היהודי מקפיד, שמקפיד על פשוט, קונים כלים חדשים, זה לא עולה הרבה, כי אז היה דבר יקר. אתה נכנסת לשאול איך מגיבים את הכלי הזה, ואיך מלבנים את הכלי הזה. אתה נכנסת עם רעייתו של החפץ חיים זצ"ל, עם הדודה שלי, רעייתו של רב אמרה דעתה, והרב היה פוסק לה, תגידי לבעלך שאני פסקתי שכך וכך במשנה ברורה, סימן זה וזה, סעי וזה, פוסק שכך וכך צריך לעשות. מה הלימוד מזה? הלימוד מזה שצריך לשאול רב. יש דבר שנקרא, יש בו שאלה, יש בו שאלה. גם אתה יודע בעצמך את ההלכה, ויש לך ככה הנהגה שלך, וצריך הנהגה של הדוד. אמרו לו, אמרו לי, פסק לו את ספרו. חפץ חיים היה במידה מסוימת גם רבו של מרן הרב קוק זצ"ל, ובוודאי רבו של הרב הנזיר זצ"ל. יודעי דבר, אני שמעתי את זה הרבה פעמים ממורנו הגאון הצדיק רב צבי יהודה זצ"ל, שאת הרבנות הראשונה של הרב קוק זצ"ל נסע לשם לחפש ולסדר את הרבנות, שהיה חתנו של האדרת, מי שיודע את עונותיו של הרב קוק זצ"ל. הוא היה נשוי פעמיים, פעם היה נשוי לביתו של האדרת, האדרת היה רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, גדול התורה הרבה של ירושלים אחר בסוף ימיו. כשהיא נפטרה הוא נסע לאישה את בת אחיה שהייתה אחותה הגדולה של הרב הנזיר לצר. אם כן, חפץ חיים דחק בתלמידיו החשובים להיות רבנים. הוא השיג לרב את הרבנות הראשונה שלו. אנחנו כאן בארץ ישראל שומרים הרב, אצלנו בחוג שלנו, הקבלי לרב נעשה דרוב, מי עשה אותו לרב? חפץ חיים עשה אותו לרב. והוא הדין שמגיל, אני חושב, 9, בדרך אחרי בר מצווה, קצת אחרי, אולי כמה שנים אחרי בר מצווה, למד הרב הנזיר ברדין, גדל אצל הסבא שלו ולמד את חפץ חיים. וזו אולי לולאה ראשונה, מאמר זיכרון, סמוך לפטירתו של הרב הנזיר, כתבתי מן הכהן עד הכהן ובתוכם הכהן. כהן חפץ חיים, הכהן הרב קוק זצ"ל, ובתוכם הכהן הרב הנזיר, זה לא מקרה. אתם רואים, מכירים, יש מופיע בהתנצלות אורו של משיח, חוברת שהוציאו תלמידי ישיבת מרכז הרב אחרי ששת הימים, שחזר הרב הנזיר לסיפור שהוא נכנס להיפרד מחפץ חיים, שהלך לחפש לימודי השכלה בגרמניה, חכו לי כבר בשוויצריה, שם הוא פגש את הרב עוד פעם. כן, שליחה זה שונה חפץ חיים להיפרד ממנו, אולי לקבל השראה רוחנית לדרך, וחפץ חיים לא דיבר איתו דברי תורה, אלא היו לו 5 דודים, כולם היו אנשים חשובים, רבנים או ראשי ישיבה, והוא שאל כל אחד ואחד מהם מה שלמה ומה הוא עושה וכמה ילדים יש לו ואם הוא רוצה מהמשרה שיש לו, שיחת חולין שלא הזביע את הנפש השוקקת לשמוע איזה דברי השראה, דברי... בסוף, לפני הסוף, כבר חשב, באתי כאן, נסעתי ברכבת יום וחצי מפטרבורג עד רייכסטאג, זה לוקח הרבה מאוד זמן, לא? ברכבת מהירה של ימינו, ומה אני קיבלתי את הדבר, אני נוסע, בסוף אומר לך, חפץ חיים, תשמע, אתה כהן ואני כהן, והדודים שלך כהנים, וכולנו רבנים. אז תשמע מה שאני אומר לך. פעם שהיינו אומרים, והשם את העבודה לפריך ביתך, אם זה ביידיש התרגם, אידוס גיוונה, תפילה, 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 זה הייתה תפילה, תפילה, תפילה. היום זה עוד תותות. פעם שהיינו אומרים, ותחזנה עינינו בשמך לציון הרחמים, זו הייתה תפילה, 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 היום זה ממש אוטוטוטוט. אם אני אראה את זה, אינני יודע. אבל אני בטוח שאתה בוודאי את ההתחלה תראה. זה סיפר הרב הנזיר לתלמידיו, מיום של הכרות על הכותל, הר הבית בחפחת באייר, תשכ"ז. אם כן, תשמע, בני המקדש יצטרכו לפסוק בהלכות קודשי, את מי ישאלו? אותנו, את הרבנים. אנחנו לא לומדים את זה, אנחנו לומדים נושים, זיקים, מועד, מי לומד קושי? תבטיח לי שאתה נוסע עכשיו שכל יום ללמוד דף מראה ממסר מקושי. זה הסיפור, זה הוא סיפר לתלמידיו. את הסוף הוא לא סיפר, את הסוף אני אל יודע, אבל אחרים לא יודעים, אולי כאן. כשנרגלו הדברים שפרצה מלחמת העולם הראשונה, הרב הנזיר היה מעין שבוי, קטין אויב אצל הגרמנים. וסידרו בדרך לא דרך, ניירות, והעבירו אותו דווקא עוזר בן שזר, לכל הברכה, שהיה חברו, חבר נורא מנשיא מדינת ישראל, שנסעו יחד ללמוד השכלה מהישיבה. אז הוא סידרו לו ניירות לעבור לשוויץ, עבר את הגבול בשוויץ, הרכבת עצרה בבאזל, זו התחנה הראשונה, ועבר מהגבול הגרמני, שתסתכלו במפה, תראו שזו עם מובלעת כזאת ששלוש מדינות נפגשות בה. ירד מהרכבת, ניגש, ואן הולך יהודי, בא עם מזוודה, אין לו אף אחד שמכיר אותו, כסף מהמשפחה הוא לא יכול לקבל כי יש מלחמה, אין מי שיתמור בו, יהודי גרמניה, יהודי פרנקפורט, תמכו באותם שבויים במרכאות שהיו שם באיזה פנסיון, בעל הנוהיים על יד, ליד פרנקפורט. אבל כאן לא היה אף אחד, הלך לבית הכנסת. שבידע כרך אחד, שלושה, שהיה לומדו כל יום, מראה עם רשי קושי. כאן לבית הכנסת, היה שם הרב, הרב אשר מיכאל כהן זצ"ל, נתקריה ארתור, ארתור כהן זצ"ל, נכדו הוא ארתור כהן, שיבדל לחיים, המפיק הידוע של, של סרטים שהשם אביו הקים בישיבת מרכז הרב את הספרייה של דוקטור מורדכי מרקוס, שהיה חברו הקרוב של הרב הנזיר. נכנס לבית הכנסת, ניגש לרב כהן, שאגב היה פתח את הקונגרס היהודי הציוני הראשון, ראיתי תמונות שלו, ממש פאר של אישיות, הופעה. אמרנו שם, הנכד סיפר לו שהוא בחור ישיבה, סטודנט, שפליץ ושהגיע שם מה זה. אומר לו הרב, נתפלל תכף ערבית, אחרי ערבית יהיה בעזרת השם סיום, תהיה סעודה, אז תישאר לסיום, תישאר לסעודה, ובינתיים כבר יהיה לך ארוחת ערב, ונראה אחר כך מה לעשות איתו. כך היה מעשה. קיצור, מה סיימו באותו הערב? סיימו מנחות. סיימו מנחות. קודשי. זה מויפה של חפץ חיים, הוא היה רבי, היו עושים ממנו אדמו"ר בשביל המופת כזה. ופתאום הרב אומר ככה בגרמנית, מהמדיין גס, יש לנו כאן אורח, אני סטודנט, אישי ומן, שיגיד כמה מילים על, איך אתה, אחרי כמה שנים לימוד באוניברסיטה בגרמניה, פרייבורג. אז הוא קם, אמר הדרן על מסכת מנחות. הנושא שלו היה עניין הכוונה של הקורבנות, של הקורבן לא המעשה העיקר, אלא הכוונה העיקר. אני אומר גם בתפילה ככה, לא המעשה הוא העיקר, אלא הכוונה העיקר. בלי כוונה, הקורבן הוא לא קורבן. השם שישה דברים לזה במזבח, אמר המשנה האחרונה של מנחות, אחד המרבה ואחד המביט, ובלבד שיכבד ליבו לשמיים. אמר מערכה שלמה, מרות וראשונים ואחרונים, בבלי וירושלמי, כאחד הגדולים אשר בארץ, על הנושא הזה של הכוונה לקורבנות. כולם נדהמו, הפליט מהגבול, מסוודה, לא ידע שום דבר מכל מה שהולך להיות כאן, לא יכול להתכונן, אומר כזה, אומר כזאת הרצאה, כזה שיעור, השתנה כל היחס אליו. שמעתי מאחד מהידיים מבאזל, שסבא שלו אמר שמזכיר את השם של הרב הנזיר, הם נוטלים את הידיים, רק הזכרת השם, כל כך יריצו אותו, וזה התחיל עם, עם השיעור הזה. מיד אחרי כן ניגשו אליו שלושה בלבטים, גם כן מעניינים, אחד היה שמו בודנהיימר, ידוע מאוד בעולם, אחד יש פה גוגנהיימר, גם כן ידוע בעולם היהודי, שלושה יש שמו רקוקובסקי, כולם ידועים בעולם היהודי, האורתודוקסיה הגרמנית המובילה, ואמרו יש לנו בית מדרש לתורה, בית כנסת מיוחד, שלומדים שם דף גמרא בכל יום, המגיד שיעור עזב, אנחנו מציעים לך משרה, תישאר אצלנו, אתה תהיה מגיד השיעור שלנו. כך היה, נשאר גם שבע שנים, שם נפגש עם הרב קוק זצ"ל, אחר כך נסע ויפגש אותו בסנט גלן, הכל התגלגל באותה צורה. תודה, אני מספר לזה. אינני חושב שהרב הנזיר והרב זצ"ל נפגשו אצל החפץ חיים. אבל אין ספק ששתי הדמויות המרכזיות בחייו של אבא זצ"ל היו החפץ חיים מצד אחד והרב קוק מצד שני. אין ספק, ויש קשר כאן. ומהו הקשר? חפץ חיים לא ידוע שעסק מה שקוראים המחשבה, אמונה, במוסר קצת, במוסר. יש ספר על חסד, שאהב החסד של חפץ חיים, לשון הרע, חפץ חיים אין לשון הרע. והערכה כמובן משנה ברורה. ונסתר בכלל לא ידוע שהוא עסק. הרב זצ"ל לעומת זאת כמובן עסק בצעירותו הרבה במוסר, יש ספר שאורך ידוע, ראיתם אותו, נקרא מוסר אביך, שהוא כתב בצעירותו, פשוט ספר מוסר שלומדים בישיבות המוסר, כדרך בישיבות המוסר. אבל אחר כך הלך לכיוון של לימוד הקבלה, מחשבת ישראל, החוכמה הפנימית, ונרס, הייתי אומר, להיות משורר האמונה, משורר התשובה, וכל יצירתו העצומה של הרב לצה"ל, שאם נרצה, כמה שנרצה לא נוכל להגדיר אותה בצמצום, כי הכל, זה הקיף כל התורה כולה. מה הצד השווה? אבל זה להגיד לומר שבלימודי פנימיות התורה אין קפיצות דרך, אין דילוגים. אי אפשר להציץ ולצאת. אתה כבר יודע הכל. יש את זה ישיבה נטייה כזאת, אני שומע קצת, הוא מיד אומר, הראשונים חולקים על זה, הוא כבר יודע, הוא כבר שואל קושיה, הוא כבר צירו, כבר תמיד חוכם. איך אומרים בבדיחה של בן ישיבה לצערנו, הולך לעולמו בגיל צעיר, בא לבית דין של מעלה, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, תגיד מה למדת, אז הוא אומר, לא יש לנו, תגיד אתה, אני כבר אגיד להפך. זה מי שמציץ ומציץ, קופץ. כדי להגיע למדרגה הפנימית, וזה אני חוזר לתורה ששמעתי פיאמה, זה עשר כמה פעמים, ארבעה נכנסו לפרדס, זה הציץ ונפגע, זה הציץ ומת, והציץ וחלה. רבי עקיבא נכנס בשלום, ויצא בשלום. איך נגיד הרב הזה אומר שמציצים בענייני פנימיות התורה, פרדס, פרדס הנסתר, הנפגעים, שנכנסים יוצאים, ככה רגיל לומר. מהר נכנסים. לא כולם יודעים מזה. מסילת ישרים בספר מוסר. רוב ישיבות המוסר הניתנות עד היום לקיימות בארץ ישראל. ממשיכות את המסורת הזאת של סלמודקה, של נוברדו, של כלב, של מיר. לומדים מסילת ישרים. מידת הזהירות, מידת הזריזות, מידת הנקיות, יסוד שורש האמונה התמימה הוא יסוד היסודות, שורש האמונה שידע למה חובתו בעולמו, כך מתחילים, ומוחים על זה כל היום, לא מתקדמים הלאה. מה האמת? מסילת ישרים זה ההקדמה שכתב רבנו משה חיים מוצאתו, זכותו להגיד עלינו, במה? בספר הקבלה שלו, הלך פתחי חוכמה. זה לא נכתב בכתב לפני עצמו. כדי להגיע לקלח פתחי חוכמה, פתח על פתח, פנים, פנים, פנימיות התורה, אדם צריך קודם להכין את עצמו עם זריזות, עם נקיות, עם זהירות, עד שמגיע מדרגה אחרת, מדרגה להיות ראוי להיכנס על כך. אותו דבר תומר דבורה, ספר מוסר, לומדים אותו בישיבות המוסר, מוחים עליו, לומדים אותו לפני מנחה, ויש כאן מישהו בא מישיבות האלה, אולי לא, אני יודע, אני גדלתי גם בישיבות כאלה. וגומרים שם בתומר דבורה. רבינו משה קורבר וזוכות הגלנו חיבר את תומר התורה כהקדמה לספרו הענק האנציקלופדי של הקבלה של קבל שם פרדס. ספר, הספר, הייתי אומר שלו. שהוא חיבר עוד בעצמו, מהארי ספרים שהוא חיבר בעצמו, רק רב חיים מיטל, זוכות הגלנו עשה את הארי הקדוש, יותר תורה שבעל פה. זאת אומרת שכדי להיכנס לפרדס צריך לעבור את המוסר. הייתי אומר, די להגיע למדרגות הגבוהות בפנימיות התורה, במחשבת האמונה, הייתי אומר, בתפיסת האלוקות ובשמיעת כל אלוקים, אדם צריך להיות ראוי לכך על ידי הכשרה של טהרה ושל ניקוי המידות. זה אולי מסביר את העניין של הנזירות. עכשיו שאולי ראוי לדבר, אתם שמעתם, הנוזיר, מה זה דבר משונה, מוזר מאוד על כל העניין הזה. יהודי אחד, מקום גדולי ישראל בדור הקודם, מגיע הנזיר, מה קרה לו? גדול, אתה עשה ככה, מה זה? ודאי שזה מסקרן לדעת, למה? אני חושב שאני לא שאלתי איתה בעשרות פעמים. אני חושב שקיבלתי תשובה מלאה, אף פעם לא. רק דברים בעקיפים. אבל אני יודע. קחו את הרמב"ם בחוק נזיר. ותגיעו ל... הלכה האחרונה. תראו מה הוא אומר. אבל כל מי שנוזר בדרך ככה של עירוי היצר, כך זה לא. כל מי שנוזר להשם דרך קדושה, הרי זה נער ושובח, ושקלו הכתוב כנביא, שנאמר, ויתן, וכך מבניכם לבחורים, כך מבניכם לבחורים, מצירכם אפילו מבניכם לנביאים, אף אין זו בית ישראל. זאת אומרת שהזהירות היא הכנה לנבואה, הושקלות, לא שמה רמב"ם, הושקלו הכתוב כנביא. מראה שנושא הנבואה ואת האפשרות שאדם ילוד אישה יזכה להגיע למדרגת נבואה היה הנושא שתפס את כל תשומת ליבו של הרב הנזיר כל ימיו. לכן גם ספרה לא נקרא כל הנבואה. איך יהיה מבין? איך יכול אדם שהוא מוגבל במקום, מוגבל בזמן, מוגבל בחושים, מוגבל בהגדרות שכליות וחושיות, יכול לתפוס דבר שהוא למעלה מכל חוש, למעלה מכל הגדרה, למעלה מכל שכל, שאין שום אפשרות לתפוס אותו בהגדרה כי הוא אין סוף ברור. אין שום סוף לראות אותו משום שהוא לא בלתי נראה ולשמוע אותו כי איך אפשר לשמוע דבר שבא מלמעלה למעלה. איך נפתחות האוזניים לשמוע ומידה מסוימת העין לראות מראות אלוקים. איך זה יכול להיות? איך זה קורה? זו הייתה הבעיה. והתשובה היא על ידי זיכוך עמידות שהנזירות היא המדרגה הגבוהה שלו. נזירות היא לא סתם, אדם לוקח, לא יהיה שלושה דברים, לא שתי יין ודברים מן הגפן, ולא יתאמה למתים, יגדל שיער. אפשר לעשות את כל שלושה דברים, זה לא שפק לו. אם אין, לא נלבל מזה העניין הזה של התעלות ומדרגות, שאצל אבא זצ"ל בא לידי ביטוי בכוח השתיקה העצום שלו, כוח הריכוז והשתיקה. הרגיל לומר, אומרים בשתיקה יותר משל בדיבור. אגב, הוא אמר את זה על דווקא על עניין אינטימי. תראו בזיר אחד, יש מאמר מהרב שבתאי שמואלי זצ"ל, ראשון תלמידי מרכז הרב, לפני קרוב ל-100 שנה. הוא כותב על המפגש שהיה בין הרב הנזיר ובין אשתו, שהייתה קלטון במשך 12 שנה, כי הם נפרדו ברוסיה לפני המהפכה, והיא באה לארץ ישראל שנים רבות אחר כך, ועל פי דרישתו של הרב קוק זצ"ל. אז הוא ישב ושתק, היה כאלה זמן, זה היה אלו, אני חושב, או שזה היה איזה זמן תנאי דיבור אחר שלו, היה שותק 40 יום, מאחר מושל של אלול ועד יום כיפור, אבל שותק. יש, מתהלכים כמה תלמידים עם פתקים בכיס, על הרב פילדר שיש לו אוסף של פתקים, הרב פילדר היה יעקב ושמיד. אז מה פירוש הדבר? למה שותקים? ולשמוע. ריכוז השמיעה של האדם בא על ידי השתיקה, על ידי הדממה. כמו שאתם הרי זוכרים, כשאליהו הנביא הלך למדבר לבקש כל אלוהים, אז הוא כותב שעל רעש ועוד רעש, ולא בזה, לא בזה, לא ברעש השם, הכל דממה דקה. כלומר, מה זה כל דממה דקה? האדם דומם, אז הוא שומע מתוך הדממה, הוא שומע את כל אלוקיו. הנזירות משתלבת עם העניין הזה. חפץ חיים היה, לפי דברי אבא זצ"ל, היה מדבר גדול, דברן גדול, היה מדבר כל ימיו. לא שהוא לא דיבר. הגיע למדרגה כזאת שיכל לדבר כל היום, והכל כשר וישר. אין נגנינות של ספק של דיבור פסול, של לשון הרע, או של איזשהו דבר בלתי ראוי. זה יותר קשה. הרב הנזיר אומר, מדרגה כזאת הגיע חפץ חיים. אנחנו רוצים להגיע למדרגה של כשרות, של טהרת הפה, אז צריכים לשתוק. והשתיקה מביאה אותם לדקה שאנחנו, הפה נשאר ראוי להיות פה שיוציא אחר כך מפיו דברי אלוקים חיים. לכן אני רואה פה לולאה שמקשרת בין הרב זצ"ל ובין אבא מרדי הרב זצ"ל, שניהם, והעניין הזה ש... קדמה לעלייה של המדרגות הנבואות של תורה ושל יראת שמיים ושל מחשבה ושל קבלה, קדמה עבודה על עצמה. בלי זה אי אפשר להבין את כל העניין, את כל התופעה של הנזירות, את כל העניין הזה. מי שזכה לי להתקרב יודע שגם אבא זצ"ל היה בעל איש שיחה מבין כמוהו. איש שיחה נעים ויכול לדבר ולא תרגישו בכלל שהאיש הזה שייך לשתיקה, לסיגופים, להפך, בתוך שמחה תמיד, בתוך... זאת אומרת שהיה כוח הדיבור. אבל שאלה אם הדיבור שולט על האדם, או האדם שולט על הדיבור שלו. ולהגיע לשליטה עצמית, מי שמדבר בלי סוף, ולא שולט על מה שמדבר, אבל אין לך לגרול דברים לא ירדו על פשע. זו הייתה המדרגה הגבוהה. משום מה אני אומר את זאת, כי אתם מתעניינים בה, שתי הדמויות הנפלאות הללו הייתי אומר, היו הדמויות המרכזיות של בית חיינו, של בית הרב ותלמידיו, אז זה מה שקישר אותם, התחילו עם החפץ חיים, ואחר כך שניהם, אחר כך מתקשרו זה. מתוך זה אני מגיע ללימודים של מוסר מול לימודי מחשבת האמונה, ולשתי שיטות. אני זוכר שפעם נכנסתי לגאון הצדיק, משגיח בישיבת חברון, המנהל הרוחני אמיר חדש, לכבוד וברכה, זה רצה וברכה. שהיה בן מוסר. התחלנו לדבר, אז הוא אומר לי, ביידיש, ברור זה נשתו כי מחשובה, מחשובה, מיר לרנן מוסר. אם אנו מחשובה, מחשובה, אנחנו לומדים מוסר. את ההסתייגות באוניברסיטה, פילוסופיה, המחשבה הולכים לאוניברסיטה ללמוד. ככה הייתה הגישה שלהם. המתח הזה שבין לימוד מוסר, שאתה נשאר בגבול של המוסר, אתה לא מתקדם הלאה למעלות של מחשבה פנימית, היה בחייו של הרב הנזיר מתח משמעותי מאוד. כשהיא הרגיל קצת יותר מבוגר, הוא נסע מרבין לסלבודקה ללמוד בישיבה סלבודקה. ראש הישיבה היה לא למשה מוכר אפשטיין זצר. המשפיע הרוחני היה הסבא. סבא מסלבודקה, נתן צבי פינקל, צמודו וכנראה. והשיטה הייתה שיטת המוסר. עסקו רק בעניין הזה של, של מידות ומוסר ואישיות. והרב הנזיר ראה בזה הגבלה מסוימת. אתה מתמתן בעצמך, אתה נשאר קשור, ואתה לא עובר הלאה למדרגות יותר גבוהות. הוא התחיל ללמוד מחשבה בספרי גדולי הפילוסופיה הדתית בישראל, והתעניין גם בלימוד הפילוסופים הכלליים, כדי להגביל, כדי להבדיל ביניהם. לא הוא ראה בזה צמצום במוסר. היה לו דוד בישיבה, אח אביו, קראו אותו רב זלמן רדנר, כך קראו אותו בישיבה. רב זלמן הכהן דלינסקי, זכותו קצר. הוא היה תלמידו הגדול של הסבא לסלבודקה, הוא היה עוזרו כמשגיח בישיבה. והמתח בין הדוד לבין החיים היה גדול מאוד, בגלל הנקודה הזאת. הוא רצה ללמוד יותר ספרי מחשבה, הגיעו הדברים לידי כך שהוא קם ועזב את הישיבה. מתיישב בקובנה, אני הייתי שם, אתם בלי, עוד לא הייתם עליי במקומות האלה. קובנה היא מצד אחד של נהר, סבות כאן הצד השני, ויש גשר ביניהם. ובחורי הישיבה הטובים היו מתגנבים בפני המשגיח בלילה, ועוברים את הגשר לקובנה ללמוד עם הרב הנזיר כוזרי. הרב הזה היה בחור צעיר, עוד לפני שהלך ללמוד מדע. זה היה אסור ללמוד צוערים כאלה, מה זה לא? ספיקות, מה שהפילוסוף אומר, מה שזה אומר, מה שזה אומר. לומדים מוסר, לומדים אמונה. וכך התחילה, הייתי אומר, ההתפצלות. הוא נפרד מהישיבה, והלך ללמוד מדע. היה צריך ללמוד את המדע, צריך ללמוד שפה זרה. שפה זרה לרבין בתלמוד תורה, בישיבה לא למדו. צריך ללמוד רוסית. אז כוח הרצון של הרב הזה היה כזה שהוא הלך אצל עיר של הדוד. העיר באוקראינה בשם קנטופ, קונטופ, קראו אותה. בעיר הזאת היה לו דוד, והוא בא אל הדוד, וחיפש מורה לרוסית, זה היה עסק יקר. בקיצור, הלך לבית ספר, מתיישב אל התלמידים, הוא היה גם 16, שם היו ילדים בני 7-8, ולמד את השפה הרוסית. לא יאומן כי יסופר, אבל זה ככה. ואז פתח הברון דוד גינזבורג המפורסם, שמעתם עליו, אישיות היסטורית כמעט, הוא הקים את יעקב, הוא הפיק על את יעקב, התיישבו לילדים בדרום אמריקה. הוא היה מלומד הגדול, לספרייה, אני אומר, פעם תראו, בשניות, בכתב יד גינזבורג כתוב כך וכך, זה ספרייה נמצאת עד היום בספרייה הלאומית של הרוסית, את התגובה, את הלאומית. והוא החליט להקים בית מדרש לחוכמת ישראל. בהתחלה חשב על מדרש לרבנים, הראשי הישיבות שכנעו אותו לא לעשות את זה. שזה זה בגרמניה, זה מתאים, בהילדסהיימר זה מתאים, ברוסיה זה לא שייך. בהתנגדות תמיד של ראשי הישיבות שבישיבה עם מינוי שלי הוא מקצוע. צריך ללמוד תורה, נשמע. אז הוא פיטר וקרא את זה מדרש לחוכמת ישראל, הוא ברוסית, כלפי הגוי, נקרא אקדמיה למדעי המזרח. אסף תלמידים, אני חושב, קרוב ל-20 תלמידים שהמליצו לפניו על העילויים בישיבות. ביניהם היה הרב הנזיר בצד, ביניהם היה נשיא המדינה לימים, תלמיד רוגשוב אז, שהפך להיות שזר, שני אורזן רוגשוב ושזר, איש חב"ד, לכן נקרא שני אורזן, השם הרב הנזיר. היה שם הפרופסור יחזקאל קופמן, הרב הראשי, בערך אולי אתם ראיתם, אולי לא ראיתם, אני מקווה שאני מקלקל אתכם. חמישה כרכים זה תולדות האמונה הישראלית, שזה אחד מהספקטרי היסוד בעולם המדע לתולדות האמונה הישראלית. היה שם מילים של שרירה שכתב מבוא לכתבי הקודש, כולם שמות ידועים, היה סופר בשם צבי מיסלבסקי, שעמד ראש אגודת הסופרים בארץ ישראל, היה עורך עם אוזניים, חבורה מאוד מיוחדת. בין המורים היה הסופר הידוע בוקי בן יוגב, שמעתם פעם שם בוקי בן יוגב. שמו היה בוקי קסללסון, חיבר ספר גדול לתלמוד בחוכמת הרפואה. הוא לימד שם. הרב יעקב ברמן זצ"ל, שהיה ראש חינוך המזרחי בארץ, היה משפטן, לימד תורת המשפט בתלמוד. זה היה המקצוע שלו. הברון בעצמו לימד ספרי מחשבה. יש תמונות שלו, נדמה לי, בארכיון, אולי יש אצלך, שהוא יושב ומלמד, ראש עולה על סולם קטן ומוציא ספרים, דרך סתרב היו התמונות האלה, והשיטה שלו הייתה שהיה שם בתוך הספרים פתקים, וכל ספר היה קורא לפני הרבים מתוך הספר. מעניין שהרב הנזיר באישורי הכוזרים במרכז הרב אנחנו באותה השיטה. כשאני חזר רואה מאחוריו שורה של ספרים עם פתקים בפנים, ולא היה מדבר בעל פה. מראים לי צריך לקרוא מה שכתוב בדיוק. זה מסורת דידקטית שהוא למד ממורו המרודי. כן, אמרנו עולם הישיבות ועולם אחר. היה נראה לו כי יש סתירה בין מדע לבין אמונה תמימה, בין מחקר לבין מוסר. אף פעם חס וחלילה לא הפסיק בשמירת מצוות. יש לנו חושבים שהפך לנזיר כבעל תשובה, זה לא נכון. והיה כן בעל תשובה, כל אדם יכול להיות בעל תשובה, מאיזה בעלים מתחילים לעלות. כשהגיע למדרגות הגבוהות בתורה, בקבלה, נסתר מנגלה, אז הוא שם, בעולם המחקר המדעי האוניברסיטאי, בעולם התורה הפנימית. אבל לא, חלילה, הפסיק לשמור מצוות. הוא נסע לגרמניה, תכף שהוא הגיע לברלין, ורצה להיכנס לסמינרים לסיימר, וזה לא הסתדר לו. הוא נסע לפריבורג והתחיל ללמוד, והגיע לרגע שהוא היה מאוד קרוב לשיטה של בעל ביקורת התמונה הטהורה. היה פילוסוף יהודי גרמני בשם הרמן כהן, לא שמעתם את השם, כדאי שתשמעו, אין ספק שמחקר הפילוסופיה היהודית היה אחד הענקים, אבל זו שיטה אחרת, שיטה יותר, הייתי אומר, לא של רב, שיטה יותר חילונית של הגנישה, כי עומק רב. יש כמה ספרים שלו שמקבילות את השיטה של אפלטון ואריסטו בדורות היותר מודרניים, הגל ודקארט ושופנהאואר ווגנר, כל אלה שהיו אחר כך, היא מקבילה אותם עם מה אנחנו אומרים על כל הנושאים האלה. וזה היה רמז לאנשי המדע. אפשר לומר שאלה שהיו בארץ ישראל, אחר כך מורים באוניברסיטה העברית, כמו הוגו ברגמן, זכרו לברכה, ואוזנשטיין, זכרו לברכה, היו תלמידים של הקו הזה, של בית המדרש הזה. הוא אמר אחר כך לאחד מחבריו, אחרי שהוא פגש את הרב, שהייתה לו ברירה לבחור בשתי דרכים. הרב זצ"ל, הרב קוק, או הרב פועל, הוא בחר ברב. אלה היו שתי הדרכים. מה שונה אצל הרב? האחדות הפנימית של השיטות השונות. לכן באורות הקודש יש כמה פרקים בזה אחר זה. החוכמה והמדע והמחקר, והאמונה התמימה והמוסר. לא שהם סותרים זה את זה, הם משלמים זה. הנגלה והנסתר, זה לא שני שטחים נפרדים, אלא הם מאוחדים בסוף. יש ייחוד הנגלה והנסתר, יש ייחוד החוכמה והנבואה. משנת האחדות הכוללת, שמה שנראה באופן שטחי כדרכים סותרות זו את זו, כשמגיעים למדרגות גבוהות של אמונה, הן מתחברות זו את זו. ואז המחקר משמש כלי בידי המאמין לבסס את אמונתו. לא חלילה לצאת מאמונתו החוצה, לא להטיל זה. היה רגיל אבא רצה לומר ככה, הכלל הגדול במדע היא הטלת הספק. החוקר מטיל ספק בכל דבר וצריך להוכיח אותו. הכלל הגדול באמונה זה שאין שום ספק כלל. אין עוד מלבדו ודאי מוחלט, אמת מוחלטת. איך מחברים את שניהם יחד? אז מי שלא היה לו אפר ספיקות, לא התלבט, לא יגיע למדרגה הגבוהה של אמונה ודאית שיגיע זה שהיה לו ספיקות והתגמר עליו. ככה ירגיל לומר, לא שהוא ממליץ על ללכת בדרך הספיקות, אלא צריך לדעת שיש אנשים שבדרך הרגילה לא מקבלים כמו מה שאומרים להם. אתה נכנס אליו אחד התלמידים ואמר לו משהו, זאת אומרת, הרב הנזיר אמר לו שזה לא נכון, הרב, אבל רב צבי יהודה אמר. אז איך, מה זה אמר? אתה צריך להבין מה שאתה, אתה מאמין, הוא אמר, הרב אמר. כנראה לא הבנת מה שהוא אמר, זה היה, והאמת היא שלא הבין מה שהוא אמר. כאן הוא תפס את זה, זאת אומרת שאין אמונה. רוצים להגיד איזשהו דבר, מה המקור, מי לימד אותך, מה אסמכת, מה האמת שבדבר, לעשות, להטיל ספק מצד זה ומצד זה, ולא להפיח בספיקות. יש מאמר שנתפס בספר אדם נוער אברהם, זכרונו לברכה, ספר זיכרון, של הרב הזה שהוא נקרא תורת הדעת והמדע. הרב סדר כל באמונות ודעות. אומרת, הכל מצד אחד דעת, הכל מצד אחד מדע והכל אמונה. השיא של השיטה הזאת היה, לא ספק, רבנו הרמב"ם. רבנו הרמב"ם העמיד את כל שיטתו, הכל על מדע. לא במקרה החלק במשנה תורה שעוסק במחקר האמונה, יסודות האמונה, החלק הראשון מהיד חזקה, נקרא ספר המדע, כך הוא נקרא. כי המצוות עשה של אמונה אצל הרמב״ם היא לא להאמין, אלא לדעת. לדעת שיש שם מצוי עליון שבילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. אם אתה מאמין סתם, אתה מאמין, לא, לא מספיק. זה עדיין מדרגה נמוכה. אתה לא רק מאמין, אתה יודע שזה ככה, לא ספק. ויש לפעמים ידיעה שלא צריכה להוכחה. שאני יודע שזהו הראל כהן. לא חקרתי את זה, לא דרשתי את זה, אני מכיר אותו, אני יודע. זאת ידיעה אינטימית. דעת העובדת אלוקיו היא ידיעה מסוג אחר. להבדיל אלף אלפי הבדלות כדעת האדם את אשתו, וידע האדם את חווה אשתו. את הקשר האינטימי ביותר שיכול להיות, אין לו שום ספק, הוא יודע אותו. לא שהוא מאמין שיש אלוקים בעולם. והיה רגיל האבא זצה לומר כך, בהשכלה האירופית, לא האנגלית, אלא הגרמנית, שמדברים על, על מישהו אחר, לא אומרים הוא, אומרים אתה. בגרמנית אומרים הוא, זי, מסמכנו זי, מסמכנו זי. אצלנו מברכים את הקדוש ברוך הוא בכל הברכות, לא ברוך הוא, אומרים ברוך אתה. אומרת, ההוא זה מדרגה פחותה מהאתה. הוא גם כן מדרגה גבוהה, הוא אלוקינו, הוא אבינו, הוא מלכינו, הוא משינו. אבל זה לא המדרגה הכי גבוהה, המדרגה הכי גבוהה היא אתה. איך אתה מדבר? האדם חשוב, ראש ישיבה, להבדיל מלך, שר, נשיא, היית אומר אתה, וכבודו, הוא. פה אתה אומר אתה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה איתו ביחסים של, של אתה ואתה והוא ואתה. אני והוא שיענה. זהו המדרגה הגבוהה. ומצד שני, חס וחלילה שאדם יפרוץ את הדרך ויחשוב שהוא יודע הכל. מה זה הרגיל לומר בסוף התפילה? תראו לב לראשי התיבות, לפני הכתורת, מודדת לפני הכתורת, שהיה רגילה בזצה לומר ככה, מה שלא יודעים, מה שלא רואים, שומעים. מה שלא יודעים על ידי שמיעה, מריחים. את שלוש מדרגות, ראייה, שמיעה, ריח. הקטורת היא ריח. איך זה מתחילים? אין כאלוקים. כאדוננו, אין כמלכינו, כמו שאינו. מה בא אחר כך? מי כאלוקים? מי כאדוננו? מי כאלוקים? מה אחר בא? נודל אלוקים, נודל אדוננו. מה אחר בא? אתה הוא אלוקים. קחו את ראשי התיבות. ואם לומר את זה תמיד, אבא זה חוזר. מה יש? מה ראשי התיבות? אמן, ברוך הבא. זהו, לא שמים לב בזה, כשקוראים זה לא רואים שזה כך בנוי, וזה כך בנוי. מה זאת אומרת? קודם מתחילים בדרך המחקר. יש שם תוארי האלוקות, תוארים שורריים. אני יודע, משנה לכתבי רסלגון, הרמב"ם, הוא לא כזה, אין לו גוף, אין לו צורה. כל בשלילה, זה אין כאלוקים. אחר הכל באנלוגיה. מי כאלוקים? אי אפשר לשאול אותו לאף אחד. אחר כך דרך העבודה, נודה לאלוקים, נודה לאדוני. קורבן והתודה הם באים יחד. אחר כך מגיעים כבר לידיעה אינטימית, אתה הוא אלוקים, אתה הוא אדוני. אתה הוא שכתבו את תורת הסמים, ואז מגיעים מדרגה של הרוח. לימוד ספרי האמונה בישיבת מרכז הרב היה חלק מהתוכנית הלימודים, שנדמה לי שאף פעם לא התבצע במלואה, אני לא רוצה להגיד בבירור, כי כל כך מקיפה, שאני יודע אם יש כוח לעמוד בתוכנית הזאת. אגב, אני אמרתי את זה פעם לאבא דצל, הוא חייך, לא ענה, אני אמרתי, כתבתי תוכנית הזאת, שזה בא בשבילכם, אבל לא בשביל הבחורים צעירים. קחו את התוכנית, הרב דצל איתי והרב הנזיר, לכתוב תוכנית לימודים לישיבה. אז אחד מהסעיפים, בעניין ספרי הדעת האמונה, עכשיו מופיעים חמישה ספרים שצריך כל מיני חלחה בדעת. אני יודע מה החמישה ספרים הללו. תמונות ודעות, זרים, עניין הדפים. איך? עשה קורת הנבות. קורת הנבות. ככה ירגיל אומר, כל תלמיד חכם צריך שיקנה לו את הידיעה בזה, ולכן קמה בישיבה שיעורים. אני לא הייתי בשיעורים מורה מבוכים בישיבה, למרות שהרבה שנים ישבתי בישיבה, וגם כשלא הייתי בישיבה, ישבתי בשיעורים של הרב הזה. אבל אמונות ודעות, מוזרית היו שיעורים, הרוחות של שיעורים חוזרות ונשמעות שיש לנו. כשנוזלה הישיבה, זה נפתח לשתי ג' בבין תגידו, אז הרב יצא לקח בעצמו את הנושא של לימוד הגוזרי. מכל ספרי האמונה התחיל ללמד הרב בעצמו את הדבר הזה, לא יודעים. אחרי שעול הרבנות גבר עליו, והיה הקהל ניצב עליו מערב ועד בוקר, כמו זה משה רבנו, אז רש לא יוכל לעבוד בזה, גם שיעור בהלכה, גם שיעור במחשבה, פשוט מבחן הזמן. אז הוא ביקש את הרב הנזיר שיקח ממנו את השיעור הזה. אז התחיל הרב הנזיר לומר את השיעורי הגוזרי, והיו מלא תורי חמישה מחזורים. אליהם כל הכתבי יד נמצאים, אבל חמישה מחזורים שם. למה דווקא הכוזרי? מה המיוחד של הכוזרי? אם יש שיטה של דעת מדעית שמייצג אותה הרמב״ם, ובמידה מסוימת עושה יגרון. יש שיטה של עבודה רגשית שמייצג אותה בעיקר חומת הלבבות. הכוזרי הוא מין סינתזה שלהם. מצד אחד עושה גם בצד המחקרי, המדעי וההלכתי. אבל הוא נכתב על ידי משורר, משורר אלוקי, ביהודה לוי המשורר. והוא שר את שירת האומה לארצה ולאלוקיה בתוך ספר הכוזרי, לא רק בשיריו. אבל שיש כאן הסיפוק לכל מי שנטיות הנפש לא מחפשות. אחד שמחפש את המחקר, ימצא פה את המחקר. אחד שמחפש את האמונה, ימצא את האמונה. זה שאת השירה היא השירה. ובעיקר, יש נקודה אחת יסודית בכל שיטת הרכות הזו לתלמידיו, ההדגשה של ארץ ישראל, לא כקניין חיצוני לאומה, מה שקוראים היום קניין לאומי, אלא כרקע לכל התורה כולה. וזה ההתגלות האלוקית באה דרך ארץ ישראל, זה יסוד שיטתו של דוד האדמו. העניין האלוקי היא ההגדרה שלו לקדוש ברוך הוא. הוא קורא את העניין האלוקי. כנראה שזה נכתב בערבית, זה תורגם. איך בערבית העניין האלוקי, אני לא מומחה, יש הוצאת הירשפלד שיש בצד אחד הערבית, בצד אחד לשון הקודש, העברית המתורגמת, הטבעונים, או אחר כך כמה תרגומים, עד זמננו. המנוח ביהודה אבן שמואל קופמן, זה צד תרגם גם כן את הכוזרי לעברית, לא כולם מסכימים לכל התרגום שלו, אבל היה אמן גדול ללא ספק. והעניין האלוקי זה הגדרה, מתגלה על ידי אור הכבוד וסגולותיו, עם ישראל, ארץ ישראל ולשון הקודש. זאת אומרת שההתגלות האלוקית לבני האדם, ארץ ישראל לא רק עוד דבר, אנחנו יש מצווה לשבת בארץ ישראל, אנחנו יושבים בה, אנחנו רוצים אותה, היא בית חיינו, לא רק זה, אלא אנחנו מתקרבים לאלוקינו דרך ארץ ישראל. איך אומר הכוזרי? כל הנביאים לא יתנבאו אלא בה או בעבורה. זה לשונו של דוד המלך. זאת אומרת שהנבואה וארץ ישראל קשורות לחזות זה בזה. עד שלא נבחר ארץ ישראל, כל הארצות קשרות לנבואה. חזר. כשנבחרה ארץ ישראל, יצאו כולם. אם יחזקאל התנבא בבבל, על נהר כבר, ראה לאבות אלוקים את המעשה מרכבה של יחזקאל, והיה לצורך הבשורה של שיבת ציון. כך אומר רבי יהודה הלוי. זאת אומרת שהנושא הזה של נבואה בארץ ישראל ודעת אלוקים מתוך התעלות רגשית, שמיעת קולו, הוא מצד אחד יסוד של הכוזרי, מצד שני עניין ארץ ישראל ולשון הקודש, שכאשר נוסדה מרכז הרב היה רחוק מאוד מעולם הישיבות, לא הייתה ישיבה אחת חוץ מישיבת מרכז הרב שלמדו בה בלשון הקודש, כל השיעורים היו ביידיש. גם במרכז הרב היה שיעור ביידיש. מורי ורבי הגאון רבי יעקב אשר חב"ד עצמו היה אומר את השיעור בגמרא ביידיש. אני זוכר אותה שם מתבטא על קופשיה חליפה, היא אומרת, עושה הר וקשי, הר וקשי. המילה ביידיש אני כבר לא ידעתי. אני באתי מבית שעל פי סדר החינוך של אבא זצ"ל לא דיברו מילה אחת חוץ מלשון הקודש. בשבת אחת לא דיבר, לא תחלו רק לשון קודש. פשוט לא ידעתי ביידיש, לא ידעתי. אז לאט לאט את שיחות המחשבה, המחלה בצלת אותה מלשון הקודש, מיוחדת, צורך לדעס, בעברה אשכנזית, אבל שיעורי הגמרא המשיך. הרב זצל, הבלבטים התחיל את שיעורי המשניות שלו עם פטירת אביו, הגאון עוד שלום זרמן זצל, לומר באיניש. יש סיפור. נכנס הרב, אתם מכירים אולי את הסיפור, מוסר ידינו. נכנס הרב הנזיר לשמוע את השיעור משניות של הרב ויום אחד, יומיים הוא לא יכל לסבור קדורי יידיש, גרמנית, מה זה בארץ ישראל שפה זרה, יידיש היא תארו, יש לו גרמנית ועברית לא, אפשר לומר לו מצא חן בעיניו הוא אמר, אני לא יכולתי, הוא לא שכן ביקורת על הרב, תלבי הכפוף וקשור עם הרב קורקן אז הוא הפסיק לבוא, הפסיק ללכת לא אמר שום דבר חנילה גם הוא קורא הוראה לפני רבו חסר כדיר אבל נפסיק לבוא, אז לא בא לי משניות למה אמר לצל את השיעור הזה שכל השיעור בא מלשון הקודש, מחשבה, הלכה למה זה? בלבט הם לא ידעו אז עברית הם פשוט לא ידעו, מדובר עכשיו על כמו שמעתי קודם, שנות הפי שנות הפי, יותר מקרוב 80 שנה התחילו לדבר כדרך יהודי, מה זה? הוא לא בא, מה איתו? זה התנהגות משונה דיברו לו שנורם, אדם. שמע הרב שמשושקי צחקה, מדברי שם מה יש. איפה רב דוד, רב דוד איננו, מה קרה? אז הסוף אמרו לו, שדוד הפסיק לבוא לשיעור, כי הוא לא רוצה לבוא לשיעור ביידיש. הוא רוצה לשמוע רק שיעור בלשון הקודש. והתחילו להתרעם, אז נאמרת, הוא אומר לרב איך להתנהג, לקטרג עליו באוזני הרב. הרב חייך, הרב זצל, למדו משניות פאה. פותח הרב ואומר, מה כתוב במשנה הזאת? אפילו מאה אומרים לבוז. אחד אומר לחלק, לזה שומעים שאמר כהלכה, כן, רב דוד צודק, צריך ללמוד בלשון הקודש, התחילו להגיד את השיעור בלשון הקודש. זה מעשה שהיה, אני פרסמתי אותו בדיר אחד, אני שמע אותו מה הרב, ואז כמובן גם העניין הזה של הכוזרי, השיעורים היו בישיבה, היא בלשון הקודש. אתם מכירים בית הרב של רחוב הרב קוק, יש בית המדרש הגדול ויש הסלון הפנימי ויש חדר קטן שהיה רוצה לספרים שהם לחבר ביניהם, שם היו השיעורים הם נאמרים. הוא בצוצר, לא היו הרבה תלמידים, אבל התחילו מההתחלה עד הסוף. שני דברים הקפיד הרב הנזיר, אחד שהכל ילמד מתוך הספר, יש כאן מספיק ספרים, אני לא יודע מה נתחיל היום, אני כבר דיברתי יותר מדי סיפורים, אבל בדבר שני, שאחד יקרא, ואחר כך הוא היה מבאר, ושואל את התלמידים, יש להם מה להוסיף, או אם יש להם מה לשאול. כך היה הסדר שלו. ספר הכוזרי נכתב בערבית, נקרא כתב על חג' ולדלין, פינס על חג' ולדלין, ספר האמנה להגן על הדת המושפלת. ככה זה נקרא בערבית. לא נקרא זה ברק מוזרים. זה כבר שם שנתנו לו המתרגמים בעברית, או המעתיקים לשם הרבה הזה. מהטיבונים שיש את הטיבונים. וזה נכתב כאילו הפולוגטיקה מתחיל סיפור שאומרים שהוא בא כאילו מהפכיסדה קרסקס, שאין לו קשר עם אותו מלך כוזר, הוא היה מעין שר חוץ בספרד, המלך הכוזרית, בא אליו מלך בחלום, ואמר לו שהוא לא הולך בדרך הנכונה, הוא התחיל לחפש, קרא לו את הנוצרי, אמר את אמונתו, לא מצא חן בעיניו, קרא לו, קרא את המוסלמי, לא, גם לא מצא חן בעיניו, קרא את החוקר הפילוסוף, אני לא אומר לפי הסדר שבפנים, כשנגיע בפנים נראה לפי הסדר, הוא ראה בחלום כוונתך רצויה, ומעשיך אינם רצויים, עד שבא אליו החבר, דיינו התלמיד חכם, והתחילו ללמד אותו את התורה כולה, זה נכתב כאילו כמי שבא מן החוץ אל הפנימה. זה מתחיל מהחוץ, נכנס פנימה, זה מגיע לפני ולפני ולפנים. עד לכך שבתוך המאמר החמישי יש כבר פירוש ספר יצירה, של ספר הקבלה הגדול שמייחסים אותו לאברהם אבינו עליו השלום, ודאי שזה מספרי היסוד של הקבלה. זה מתחיל מאדם שבא מבחוץ ומחפש אם האמת היא באסלאם, האמת היא בנצרות, האמת היא בפילוסופיה, האמת היא בתורתנו הקדושה. כך הוא נכתב. אני פעם כתבתי את זה, אני ממש אסלומה. החוקר והמקובל, בכורת ארדן לסאטר, יש ספר של הרמח"ל, שנקרא חוקר ומקובל. או שאתה חוקר או שאתה מקובל. או שאתה הולך בדרך המדע או שאתה הולך בדרך האמונה. קיבלתי מרבותיי וככה אני רוצה. הרב הנזיר, בעקבות רבי יהודה הלוי, היה חוקר ומקובל. שני הדברים שלא תרתי לסתר, שם אחד. הוא היה לי ממש גם משה חיים לוצטו, שחבר את הספר כאילו כוויכוח בין החוקר לבין המקובל, בעצמו היו ידע, הוא בעצמו היה חוקר ומקובל. אלא מתחילים מהמחקר מגיעים אל הקבלה. מתחילים מהספק מגיעים אל הוודאי. דבר שני, משורר הפירוב הוא לא אדם דייקן. דייקן הנוסח, על המקור. שורא עוסק בשירה, למעלה למעלה. זה מתאים לחוקר טקסטולוג שכותב, כתב יד זה, זה ככה, זה ככה. כשהיית לומד אצל האבא זצ"ל גמרא, אז עניין הגרסאות, שהגרות הגר"א, עניין הגר"א היה מתאים ככה, היה מקובל גדול מאוד. יש פירושים של הגר"א, סבא דצנאותא, לדרא רבא, לדרא זוטא, הם ספרי, פירושי היסוד שלו. וכל דבר הוא מגיע, צריך להיות כך כתוב, צריך להיות כך כתוב, וכן הלאה. זאת אומרת, הדייקנות המדודקת עד כדי, הייתי אומר, ממש עלי פחד. אם אתה טועה באיזה מילה, באיזה נקודה, אני מעמיד אותך, אני מתקן. מצד שני, השירה. השירה והניגון, שזה המפתח להיכל הפנימי של האמונה. שאתה מתעלה על ידי כך, המדרגות הגבוהות. שבמדע המודרני הגיעו עכשיו לכך שיש מנגינות שמרפאות את המחלות הכי קשות. אחד מגדולי המדע בניו יורק ששמע וקרא לרב הנזיר פעם נפגש איתי וראה לי את הספר שלו עם תקליטים לכל מחלה ולכל בעיה איזה מהמגינה לשמוע איך מרפים דיכאון, איך מרפים פיצול האישיות, איך מרפים מחלות קיבה, מחלות לב, מחלות זה הכל בשירה, הכל במוזיקה אם זה בדיוק ככה מצליח או לא אני יודע אבל עצם הרעיון שעדי ניגון פועלים על הפנימיות של האדם ומרבים את גופו. אנחנו באמת מאמינים שיש קשר בין הנפש לבין הגוף. וכך גם הרב הנזיר היה חוקר ומצד שני משורר. הוא בבר מנגן יוצא מן הכלל. אז יכולות הכי יפים שיש לרבנית, אחותי הרבנית גובן, תחיה, ולי, זה משעות השחר, כי ילדים, אנחנו שנים בחדר אחד, ואולי ארבע לגנות בוקר, המתעוררים שונים עם ניגון. האבא יושב בחדר השני, בחדר הספרייה שלו, ולומד כנראה פנימיות התורה, ושר. שר לעצמו, לא, ומנגינות שהוא בעצמו חיבר, לא מנגינות ששמע מישהו אחר. ומעניין היה שכשהם ניגשים לראות, היו נזרים שהוא לא ירגיש בנו, היינו רואים שבעד החלון, שיהודים שהולכים לבתי הכנסת, בשכונת נחלת אחים בירושלים, נדבר עכשיו לפני למעלה מ-70 שנה, עומדים עם הטליתות והתפילין ומצטובבים מסביב לחלון לשמוע את השירה הזאת. כל כך זה משך אותם. זה הלולאה שקישרה את השמיעה הפנימית של ההתרוממות הנפשית עם המחקר בדעת אלוקים. ולהתעלות, יותר קודם להתעלות בידי שירה, אחר כך צריך להיות רציני, לא לרמות את עצמו. לא כמו שהמשורר שיודע רק שירה ואקסטזה, האקסטזה בעצמה היא יכולה גם להוליך שולל. זה היה כאילו רקע ללימוד תורה. רוב שעות היום היה הרב הזה מרגיש לגיגלה, לא לנסתר. כך חושב, בכלל הוא מחיל. פעם אמר לי הרב ממו, זה קורא לך, תגיד לאבא שיכתוב יותר ספרים על נסתר, ונראה שלא מספיק שכתבו. הוא אמר, ככה היום. יש בזה מידה רבה של אמת. בתורת ראש מוסד הרב קוק אמר, ספרים שאני רוצה להדפיס שאחרים לא... על גמר אגב, מספיק כתבו. מי שיראה את עזמונו הספרותי של השיר של אבא זצ"ל, יראה שיש הרבה מאוד על נגלה, הערות על הש"ס, הערות על הרמב"ם, ועוד ועוד. זה ייחוד הנגלה והנסתר שדיברתי עליו. ולא במקרה, ההתקשרות של הרב הנזיר עם אביו, מורו ורבו, אביו הרוחני, הרב קוק זצ"ל, באה לידי ניגון. סיפור שידוע בעצמו, כותב אותו ברבו לאורות הקודש, שהוא שמע, אמרו לו כמה מחבריו, ביניהם היה הרב הגאון, הצדיק רבי לבושקו זצ"ל, שעכשיו יש ישיבה על שמו כאן, ונדמה לי ביד רמאללה, שם בכוכב יעקב, הוא היה מגדולי יהדות שווייץ, אני כבר מתקרב לסיום עוד 5 דקות, והוא ידע שהרב הנזיר מדבר על דעת אלוקים מתוך שמיעה פנימית. זאת אומרת, אתה מדבר דברים שיש כבר רב בארץ ישראל, הרב של יפו, ונדמה לי שאתם צריכים להכיר זה את זה, כי יש הרבה מאוד משותף בדברים שאתם מדברים. הוא חפץ מנחם אב, תף רשעי זין, אני חושב. אה, עין-היי. הוא חבר במי הריים בפאזל, לוקח איתו את שערי קדושה של רב חיים ויטל, הוא נוסע לרב הנזיר זצ"ל. לא אספר כל מה שכתוב שם, שהשעה לא תספיק, הוא מגיע לשם והוא יושב לדבר עם הרב, עם הרב צבי יהודה, בשיחה נעימה ויפה, אבל לא התקשר. הרב אמר שישאר לנו לשם, בבית של משפחת קימחי הידועה, יש גם בנק בשווייץ, קימחי, לנדו קימחי, אני חוזר את המשפחה. היה ג'ון קימחי עיתונאי, היה מנהל משרד החוץ וראש השירותים החשאיים של ישראל, דוד קימחי, זו אותה משפחה. מתייחסים לרד"ק. ולפנות בוקר, הוא אומר, הוא היה שם כל הלילה. הוא התרגשות והפגישה עם הרב, גורל חייו כמה מאוזניים. הוא שומע פתאום ניגון. כמו שאני תיארתי לכם את הניגון שאנחנו הילדים שמענו מפיו של אבא, כך הוא מתאר את הניגון שהוא שמע מפיו של אבא. הרב התהלך לחדר, רצפת קרשים, והוא שומע את הקול של הצעדים של הרב הולך, ושר שיר נפלא, כאילו נפתחו שערי השמיים והמלאכים שרים לקדוש ברוך הוא. מה הוא ניגן? את העקידה. אלוקינו ואבותינו זוכרנו. פוקדנו משמי קדם, ספרת הברית, את החדר שבועת על אברהם אבינו. העקידה, עקידת יצחק. הוא אומר, באותו הרגע ששמע את הניגון הזה, נקשר עם הרב, ידע שהוא בא רב שלו. כן, לא המחקר, ולא התורה, ולא הזה, אלא קשר אותם, הניגון קשר אותם. זה אומר משהו על הנפש הפנימית. כמובן שהשורשים, אני כחוקר את העניין לרצח חפץ חיים ברבי וההמשכיות מובנת, אבל כל אלה דברים שהם רקע, הקישור היה קישור פנימי, נפשי, אמונתי, כמובן שהוא היה גם רבו, רבו בנגלה ורבו בנסתר, משם הדרך ארוכה. כל זה אמרתי, ושהלימוד בגוזרים יזכה להמשיך אותו, יהיה מבחינת היועליך אורות את מוריך, שיודעים מי הוא המחבר ומה הוא היה, מבינים יותר את תורתו. כזו שנזכה ללמוד, ללמד לשמור, לעשות דברי רצותינו, לא רק ימים טובים, אמן.